מדברים עברית. סדרות הסקטים של אתר עברית.
אני לא מתחשבנת איתך על שום דבר, ואני לא מתעקשת על תאריכים, אבל אתה... יוני, את... אוקיי, ג'וני בסדר, כן, ג'וני, לא יוני. אני לא מוכנה שהיא תהיה זו שמכתיבה לי את הלוז. אם היא לא רוצה לבוא, שלא תבוא, אבל היא בתוך הקשר שלנו. לא, לא, אני לא בתוך הקשר שלכם, יוני. כן, יופי, כן, אני שומעת שהיא קוראת לך. אז אני מניחה שאם היא לא יכולה לסדר בלעדיך דקה שאתה עמים שלך בטלפון, אז בטוח ששבוע היה לה קשה. טוב, בסדר. טוב, ביי. שמעת, אה?
כן. אני לא רגיל לשמוע אותך ככה יצאת משלוותך. הכל בסדר?
כן, יהיה בסדר. תכף מפלס העצבים ירד קצת.
היי, מה קורה? מרי, הכל בסדר?
כן, אז התכסחויות על הבוקר. אפילו לא משהו חדש. זה ככה כל הזמן מאז שיוני, סליחה, ג'וני, עבר לטקסס עם ליבר. אבל עכשיו כשהם שם, היא קוראת לעצמה רק לי, כדי שיהיה יותר בינלאומי.
יש לך שם בטן מלאה.
על סף הבחילה. אז וי, טוב, בואו נתחיל.
רגע, אני צריך לעשות לבל. דברו שנייה.
שמעת? נו. דורון החזיר לי את הכסף בסוף. של הדוד.
וואלה, יפה. את הכל?
חצי. אבל אמר שישלים חודש הבא.
למה חודש הבא? הוא לחוץ על מזומנים?
לא אמר ולא שאלתי.
טוב, זה נוח לו כשלא שואלים אותו שאלות. טוב, אז בי, דפנה, אז בי, בואי תראי מה הבאתי לך, מתנה.
מה זה?
קבלי. ספר האירועים של משטרת ישראל, 1948 עד 1973. אגף ההיסטוריה של משטרת ישראל.
יש במשטרה אגף היסטוריה? אני מתרשמת ממש. אני
מסתבר, 30 שנה בשירות וגם אני גיליתי רק עכשיו.
חייבות לדבר על זה בשידור עכשיו. יש פה הכל. מחולק לשנים וחקירות בלתי מפוענחות. אני לא מאמינה, זה מדהים.
ברור בשידור, מה את חושבת? הבאתי לך לעיין עם הקפה.
דולב, מוכנים? אני רוצה את מירי עם כל האנרגיה הזו בשידור, שלא נבזבז אותה.
יש. צאו.
שלום למאזינים ולמאזינות שלנו בפודקאסט המפצחות. אני דפנה שחק, ואיתי מירי נחום, סגן ניצב בדימוס, ואנחנו יוצאות לפצח את פרשת הרצח המשולש.
המפצחות.
ממש רגע לפני שנכנסנו לשידור, מירי כאן הביאה לי מתנה. אוצר, האמת. את ספר האירועים של משטרת ישראל, מקום המדינה ועד 1973. חלק א', מה שמיד כמובן מסקרן אותי איפה שאר החלקים והשנים. בתוך הספר הזה מפורטים מספר חקירות בולטות בכל שנה, ובין השנים 1964 ל-1965, מאוד בולטת חקירת הרצח המשולש שאנחנו עובדות עליה.
כן, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאנחנו פוגשות חומרים שלא הגיעו דרך התקשורת, אלא ישירות מהדוברות ואגף ההיסטוריה של המשטרה. שימי לב, ההוצאה של הספר היא של המשטרה, כלומר, הכל חומרים פנימיים. יהיה מעניין לחפש את הפערים.
הפערים בין מה שפורסם בחוץ בתקשורת ובין מה שתועד בפנים.
בדיוק.
אני דווקא מתחילה לא מהפרשה שלנו, אלא מפרשות מסביב. אני רוצה להחזיר אותנו לשיחה בשבוע שעבר עם אבי דוידוביץ'. אבי ציין שרוצחים סדרתיים לא נשארים בהכרח באותה שיטה ובאותה קטגוריה של קורבנות, אבל כן אפשר למצוא איזשהו קו מחבר. אז אני רוצה דבר ראשון שנתחיל לחפש כאן דווקא מקרי רצח לא מפוענחים, שיש להם משהו במשותף ויכולים להיות של אותו רוצח. כי אם אנחנו מדברות על רוצח סדרתי, לא סביר שאלה שלושת המקרים היחידים. בוודאי יהיו עוד, או יותר מוקדמים או יותר מאוחרים.
או גם וגם. ואני חושבת שקודם כל הייתי מחפשת את המוקדמים, כי לגבי המאוחרים אנחנו לא יכולות לדעת. האם נשאר פעיל? האם קרה לו משהו? האם נשאר בארץ?
אז אנחנו מחפשות בשנים המוקדמות וגם במאוחרות מקרי רצח שיכולים להיות משויכים לאותו רוצח.
בדיוק. תתחילי לשלוף לנו ובואי נראה.
זה מדהים עד כמה זה לא רדיופוני, החיפוש הזה דפדוף. אבל זה עוצר, תקשיבי. יש כאן בשנים המוקדמות הרבה פרשות של שוד, שזה מעניין, אבל לא קשור אלינו.
לגמרי לא. אני מזכירה לנו שאצל כל הקורבנות לא נגנב כלום. כלומר שכל מקרה שבו יש מעורבות של שוד לא יהיה רלוונטי.
אוקיי. יש לי כאן מקרה רצח. שושנה פליגלמן, בת 16 וחצי, נמצאה עירומה ליד פסי הרכבת.
זה לא יכול להיות קשור.
בגלל אפיון הרצח?
הגיל, האפיון הראשוני, מציאת הגופה. יש לנו שלוש רציחות שבהן הרוצח שלנו נעלם שניות אחרי הרצח, באופן מאוד קר ומקצועי, ולא נגע בקורבנות שלו אחרי שרצח אותם. לעבור מזה למגע כל כך קרוב, זה מעבר לא הגיוני.
כלומר שכל מקרה רצח שיכלול התעסקות בגופה, אפיונים של תקיפה מינית, או כל מגע אחר לא רלוונטי.
נכון.
אוקיי, אז אני ממשיכה הלאה. אוקיי, יש כאן כותרת של רוצח סדרתי.
אופה, זה לא קורה הרבה שמתייחסים בארץ לרצח סדרתי.
אוקיי, נכון. יש לנו כאן שם של רוצח, ומדובר כאן בעצם בשרשרת של רציחות.
מה זאת אומרת שרשרת?
הוא עבר מקורבן לקורבן עד שנתפס. רציחות מאוד אלימות, מאוד פרועות.
אז אנחנו לא מדברות כאן על רצח סדרתי, אלא על רוצח באמוק, מה שנקרא באנגלית spree killer. רוצח שמונע מהתקף זעם מאוד מסיבי. אין כאן התקררות בין קורבן לקורבן, אלא אנרגיה מאוד מאוד אלימה ואגרסיבית שמתפרצת ברצף. הרוצח שלנו התקרר היטב בין קורבן לקורבן, ויותר מזה, הוא תכנן. לא היה שם שום דבר בלעת הרגע.
וגם האוזי, אופי הרציחות הוא לא זהה.
נכון. למרות שרוצחים סדרתיים לא בהכרח רוצחים כל פעם באותו אופן, אבל פה, לפי הדוגמאות שקראת, קל לפסול כי המתווה של הרוצח לא זהה לשלושת הרציחות שאנחנו חוקרות. יש לנו עוד משהו בספר האירועים?
לא. זאת אומרת, יש כאן מספיק כדי להחזיק אותנו בעונות הבאות, אבל לא משהו שנראה לי מחובר. אני חושבת אולי לבדוק בנהדרים, ברשימות הנהדרים של משטרת ישראל.
נכון שאין שיטת פעולה קבועה, אבל בין רצח והיעדרות או העלמה של קורבן יש מרחק גדול מדי. היעדרות או העלמה של קורבן רצח דורשת שוב התעסקות עם הגופה, זירה שאין ולא יהיו בה עדים, תכנון שינוע של הגופה, ובעיקר המשך התעסקות. הרוצח של הרצח המשולש הגיע, חיסל ונעלם.
המילה הזו, חיסל, יש משהו מאוד מדויק. זה נשמע כמו חיסול, מקצועי, מתוכנן, לא רוצח.
מעניין אם יש אפשרות לעשות חיפוש לפי רוצחים באותה שיטה, חיסולים. כלומר, יש מצב שעם האמצעים הנכונים נוכל לאתר עוד רציחות, עוד חיסולים, באותו מתווה. אבל אני לא רגועה. יש עוד הזכור של רוצחים סדרתיים שפעלו בשנים האלה בספר?
בספר אין עוד רוצחים סדרתיים מאותרים שפעלו בשנים האלה. כשאני מריצה במחשב חיפושים על רוצח אוזי ושנות ה-60-70, אני מוצאת שוב ושוב את הרצח המשולש, ואיתו עוד מקרים בודדים של רוצחים חמושים באוזי. אבל בינתיים רק כאלה שפגעו בנשים במכוון. כלומר, לחלוטין לא בכיוון.
אני מרגישה שאנחנו לא בכיוון.
אז להתעלם ממה שאבי אמר לנו על רוצחים סדרתיים? מזכירה לך שגם המשטרה חשדה שכנראה מדובר ברוצח הסדרתי הראשון של ישראל. ככה את פוסלת את הקו הזה? כל כך מהר?
לא יודעת, אני מרגישה שאנחנו מחפשות במקומות הלא נכונים.
אולי זה רוצח סדרתי של מהלך אחד. רק שלושת הרציחות האלה.
ואז מה? נהרג, נרצח, נסע, עזב? נתקענו בקיר.
אז איך יוצאים מזה?
תראי, תגיע הנקודה שבה אנחנו נצטרך להבין אם יש לנו בכלל איך לפתור את זה. אם בכלל אפשר לפתוח תיקים קרים כל כך הרבה שנים אחרי ולמצוא תשובה, ועוד כשיש לנו אמצעים של פודקאסט ולא כלים משטרתיים.
חשבתי שנגיע לנקודה הזו מאוחר יותר בתהליך.
תראי, אם היו לנו ממצאים פורנזיים, אז היה לנו משהו לעבוד איתו. היום הטכנולוגיה מסוגלת לזהות ולהתאים ממצאים גם לפני 100 שנים. אבל גם את זה אין לנו. לכן נתקענו בקיר יחסית מהר.
מה שיש לנו זה אותנו.
ולפעמים גם זה לא מספיק, אבל אני אומר לך יותר מזה. שלב התסכול חייב להגיע בכל חקירה. בטח שכזו מאתגרת. אי אפשר לפרוץ גבולות בלי להגיע אליהם קודם.
אז אנחנו שם, אה?
כן.
טוב, רוצות לקחת הפסקה? אני חושב שאתם זקוקות לאיזה הפוגה של סריגה ותה.
כן. תה עם מישהו?
אני אשמח, תודה.
אני אקח וויסקי אם יש כאן אולי במטבחון.
לא בטוחה, אבל לבדוק.
אם לא, אז תביא קפה שחור עם אחד סוכר.
סגור.
תודה.
אז מה הסיפור עם הבן שלך, עם כל הריב הזה?
נסע לקצה השני של העולם, כמה שיותר רחוק ממני,
ועכשיו אשתו שמה לו ברקס לבוא לבקר אותי.
למה?
למה? אתה יודע למה כלב מלקק את הביצים שלו?
לא, למה?
כי הוא יכול.
מה פספסתי?
הוצאתי עוד קצת קיטור על הקלה שלי.
מההתחלה הייתן ככה?
אני לא יודעת מה להגיד לך, זה לא ככה. היינו בהתחלה מנומסות, אבל אתה קלטת אותי. אני מחליטה אם אני סומכת או לא סומכת על מישהו מהשנייה הראשונה. זה החוש ריח הזה של השוטרות.
מה, הרחת?
הרחתי את השתלטנות שלה. לא בטחתי בה, אבל גם אני עשיתי שם כמה טעויות שעלו לי בריחוק הזה ממנו.
באיזה קטע?
הם היו יחד כמה חודשים, כן? ואז התחילה לעלות שיחת הנישואים, ואני הרגשתי שאני לא יודעת עליה מספיק. וסחבתי מספיק עבר עם בעלי כדי שאני כן אלך אחרי תחושות הבטן.
אז מה עשית?
עשיתי טעות. לקחתי מישהו שישב עליה, שיעקב אחריה.
וואו.
כן, אז נכון, זה נשמע קיצוני. ומצד שני, כל אחד מאיתנו משתמש במשאבים שלו כדי להגן על מישהו אוהב, לא?
ומצאו משהו?
מצאו, כן. אחרי איזה שבוע, קיבלתי תמונות שלה עם האקס שלה. אוקיי? שהיא סיפרה לבן שלי שהיא נתקעה איתו קשר לגמרי. ישבה איתו לקפה אצלו בדירה.
ומה עשית?
אז ישבתי עם הבן שלי לשיחה, והראיתי לו את התמונות.
טעות.
כן, ספרי לי על זה. הוא איבד את זה. זה היה פיצוץ שאנחנו עד עכשיו ממשיך להתפוצץ. והוא סיפר לה, ישר, נאמן כמו כלב, אבל לא לאנשים הנכונים, כמו אבא שלו.
ואז הוא טס איתה הכי רחוק שאפשר?
קודם עשו פה חתונה מפוצצת, ואז טסו לטקסס.
מה הם עושים שם בכלל?
ממדרים אותי, זה מה שהם עושים.
אתן יודעות? אתן ממש צודקות.
לגבי מה?
מה?
הכל אותו דבר.
על מה אתה מדבר?
כל הידיעות. 60 שנה של ידיעות על הרצח המשולש והכל אותו דבר.
דולב. הברקת.
מה? מה?
עכשיו חוזרים להקליט. בואי, נשמור את זה לשידור. דולב, יאללה.
חזרנו הרגע מהפסקה כאן בהקלטה כדי לאסוף את עצמנו, ואני לא יודעת מה קרה כאן בדיוק בזמן הזה, אבל מירי ביקשה שנחזור להקליט ישר. הסריגה שלה עוד מונחת כאן על השולחן. ספרי לי, מה?
זה דולב שצריך להסביר, כי זה הוא שאלה על זה, דולב.
אני עוד לא יודע לאן מירי רוצה לקחת את זה, אבל רק אמרתי שאני יושב ומאזין לכם בזמן שאתם מנסות לפצח את הרצח המשולש. שמתי לב שזה ממש מוזר שכל הידיעות על הרצח הזה לאורך 60 שנה לא השתנו. אין אותו דבר.
אני רוצה לראות את זה. בואו נראה. בואו ניקח דוגמה. דולב, מה הקפיץ אותך?
תראי, אני מסתכל על התיאור של לופו. יש כאן כתבה מהעולם הזה, וכתוב שם, לופו ערירי עם חטוטרת על גבו וצליעה ניכרת. אחר כך אני רואה את אותו תיאור בכתבה כאן ממעריב חודש אחר כך. ידיעות 3 שנים אחר כך. וכולן אותו משפט.
זה יכול להיות מקרי. בכל זאת, התיאור די אובייקטיבי. כנראה הגיע מהמשטרה. סביר שיהיה זהה. אבל בואו נחפש עוד.
קבלי על זקס. פרומה זקס התגוררה עם משפחתה בבית פרטי באחת משכונות העיר. היא נורתה בשנתה במיטתה. בעלה דוד נפצע קשה מאותו צרור עיריות שנורא מאוזי. היורה נעזר בכיסא קטר פלסטיק רחב לבן עליו עמד וכיוון את הנשק אל הזוג הישן.
וזה אותו התיאור שמופיע בעיתונים האחרים גם?
בול אותו התיאור, וגם 10 ו-20 שנים אחר כך.
אבל שוב, זה אולי מהמשטרה או מהעדויות. כאילו, הגיוני שהתיאור של הכיסא יהיה זהה.
אבל זה לא רק הכיסא. כל התיאור. אבל אתה צודק, עוד אין לנו משהו חזק מספיק.
אוקיי, יש לי משהו טוב בשבילכם.
סקרן, נו.
דוקטור בוכמן היה איש צנוע ושקט. הוא היה שכן נהדר, איש משכמו ומעלה. הקשר שלי איתו ועם אשתו היה קשר שכנים הדוק. דוקטור בוכמן היה מביא לי בכל שישי עוגיות שאשתו הייתה אופה. נשבר הלב.
אוקיי, ו?
זו עדות של השכנה שלו, גברת דליה שטיין, שבוע אחרי הרצח.
אני מרגישה שאת בונה כאן משהו.
ברור.
תחזיקי אותנו עוד הרבה במתח.
וזו העדות של מר אמר, שכנו של דוקטור בוכמן.
מקשיבה?
מעיתון מעריב, חודשיים אחרי הרצח. דוקטור בוכמן היה שקט וצנוע. שכן נהדר, אדם משכמו ומעלה. היה לנו איתו ועם אשתו קשר שכנים הדוק. דוקטור בוכמן היה מביא לנו בכל יום שישי עוגיות שאשתו אפתה. נשבר הלב.
די.
הופה. ורגע, גם לי יש אחד. אוקיי, תראו את זה. פרשת הרצח המסתורית שמעסיקה את המדינה מזה 3 חודשים, מגיעה למבוי סתום. לא נמצאו עדויות בזירה או עדים, והמשטרה חסרת עונים.
אוקיי,
זה נשמע לי סביר, זה לא משתווה להוגיות של הבוכמנית.
כן, אבל זה פחות סביר אם זה מופיע לגבי כל אחת מהרציחות. בדיוק 3 חודשים אחרי הרצח.
מה?
קבלי, אחרי הרצח של לופו, 6 בדצמבר, 3 חודשים ויום במעריב. על בוכמן, השורה הזו מופיעה ב-23 ביוני. הרצח היה ב-20 במרץ. 3 חודשים ו3 ימים. ואז על זקס, ב-17 בנובמבר. הרצח היה ב-8 באוגוסט, כלומר 3 חודשים מינוס יום. ובשלושתם אותה שורה בדיוק, מילה במילה.
והנה עוד אחד, בארץ, אבל 20 שנה אחר כך בארץ. פרשת הרצח המסתורית שמעסיקה את המדינה מזה 20 שנה, נמצאת במבוי סתום. לא נמצאו עדויות בזירה והמשטרה עדיין חסרת אונים.
וזה אותו כתב?
לא.
אתם חושבות שזה מקרי?
אין מצב.
אז מה זה אומר?
זה אומר שאם עד עכשיו היה לנו סיפור שכולל קשר בין רוצח לקורבנות, עכשיו יש לנו גורם נוסף בסיפור, מישהו שמנתב את המידע.
אמרת שתמיד יש משולש.
כן, בלש, קורבן ורוצח, אבל כאן יש לנו ריבוע, וזה כבר סיפור אחר.
ומה תפקיד הגורם הנוסף הזה?
לשבת על צומת המידע, הוא המתווך.
אבל למה? מה האינטרס?
הוא דואג שלא נמצא את מה שאנחנו מחפשות על הרוצח.
למה? לא יעדיף שהתיקים יפוענחו ויסגרו?
התמימה, החמודה שלי.
למה?
דרכנו על חרה.
למה?
המתווך הזה... לא סתם פגשנו קיר. פגשנו קיר כי מישהו דאג להציב אותו שם.
אז מה עושים עם זה?
דבר ראשון, אם לפני 10 דקות חשבנו שאנחנו תקועים והכל עבוד, אנחנו כבר לא שם. עכשיו יש תנועה. משונה ולא צפויה, אבל תנועה. אני לא יודעת אם התנועה הזאת היא קדימה או לצדדים, אבל יש כאן משהו, בזכותך. דבר שני, אנחנו מתחילים להסתכל על המתווך הזה ולשאול שאלות גם עליו.
אבל צריך מישהו עם המון כוח והשפעה כדי לנהל ככה את כל אמצעי התקשורת, לא?
כן. או השפעה, או תחכום מאוד גדול.
איך בכלל ניגשים לפענח משהו כזה? הרי בעצם מה שאת אומרת כאן, זה שהמהלכים שלנו לא אפקטיביים. אנחנו מחפשות בתקשורת, ושם הכל מנוהל. והמידע חסר בכוונה כל השנים.
אנחנו לא רק מסתכלות בתקשורת, אנחנו מסתכלות גם בארכיונים ומקורות אחרים.
אני עוד מחכה לתשובה מארכיון המדינה לגבי תיקי החקירה. בעיקרון אני אמורה לקבל אותם. היה עליהם חיסיון, אבל הוא הסתיים.
אוקיי, זה יהיה נחמד, אבל אני חייבת להגיד לך שאני לא מצפה לגדולות ומצורות מתקי החקירה. אבל מה שאני מציעה זה לשנות את כיוון המבט בעצם.
מה זה אומר?
אם עד עכשיו היינו עסוקות בלפתח תפיסה לגבי הרוצח ולגבי הקורבנות, אנחנו צריכות עכשיו לפתח בעצם את הפרופיל של הגורם הנוסף. צריך להסתכל על מי שחקר את המקרים. אנחנו צריכות להפנות את המבט, ולא רק זה. אנחנו צריכות להתחיל ולחפש מקורות מידע שהם ללא תיווך.
את מתכוונת לחפור מי היו החוקרים שטיפלו בפרשה?
כן. אני בספק אם הם יהיו בחיים, אבל צריך לנסות להתחקות אחריהם ואחרי הממונים עליהם.
ומה עם עדים?
את יודעת מה? לא עדים. בני משפחה. אני הייתי מתחילה לחפש בני משפחה, כי הם אלו שאחרי כל השנים האלה עדיין יהיה להם סיפור לספר, כי הרגש עדיין שם.
בני זוג וכאלה לא נמצא. זה רק ילדים או נכדים בעצם.
כן. לסיפור משפחתי יש הרבה כוח, הרבה, ואני אגיד לך יותר מזה. את יודעת מי ירצה לספר? הדור השלישי והרביעי. אף פעם לא הראשון והשני. זה תמיד ככה. הדור הראשון סוחב ומסתיר. הדור השני משתף פעולה עם השתיקה. והדור השלישי כבר כועס על זה. והדור הרביעי, הצעירים, בכלל, רוצים לפתוח את כל תיבות הפנדורה המשפחתיות. אני חושבת שאנחנו חייבות לשים על זה את הז'יטונים שלנו. אנחנו חייבות להגיע למי שלא עובר דרך תיווך, ולמי שנאלץ לשתוק כל השנים.
זה שינוי כיוון.
כן, כן, וזו פעולה הכרחית בחקירה. ככה זה עובד תמיד. מגיעים לקיר, בטוחים שהכל תקוע, ואז מגיעה תובנה חדשה ואיתה שינוי כיוון. ואם לא נעשה את השינוי הזה, אנחנו בעצם מרימות ידיים.
אני אוהבת את שינוי הכיוון. נראה לי שיש לנו תוכנית לפרק הבא שלנו.
לא יכולה כבר לחכות להקלטות הבאות, ונדמה לי שנוסף לנו עוד כוח חקירתי, אה?
נכון. דולב, מעכשיו אתה איתנו בחקירה, לא רק על הסאונד.
יכול לעזור גם עם קבלים וגם עם חוטי החקירה.
תודה שהזנתם למפצחות. אנחנו היינו דפנה שחק, מירי נחום ודולב אזולאי. ניפגש בפרק השישי, שבו ננסה לפצח את הרצח המשולש.
המפצחות.
טוב, דולב. וואו, ברוך הבא לצוות. חבל שאין לי דרגות לתת לך.
תודה. אני יושב על זה, ותשמעו, ההזנות שלנו פצצה, דפנה, המספרים שיש לך זה משבוע שעבר, בינתיים אנחנו ממשיכים לעלות גם על הפרקים הקודמים.
באמת?
נו מה, מפתיע אותך? יאללה, זזתי, נתראה בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה.
יאללה, אני רצה לסופר למלא את המקרר הריק שלי ולהתנחם באיזה פחמימה ריקה.
חכי שנייה.
מה, קרה משהו?
לא, סתם רציתי לשאול אותך משהו.
משהו כזה על הדרך או שאני אשב? אני מרגישה ממך שזה נראה לי משהו שדורש לשבת.
כן, שבי.
מה?
אנחנו נשאות כאן ומדברות על הכתבות ועל הרוצח ועל המתווך, וכל הזמן הזה הראש שלי בדרון.
מה, באיזה קטע? איך זה קשור? מה, מהכסף של הדוד?
לא, לא הכסף. משהו אחר. תקשיבי.
מה?
ההודעות הקוליות שלו.
מה איתן?
איזה מביך אותי רצח להשמיע לך.
נו, הנשמה שלי, אנחנו די, אנחנו הרבה אחרי שלב המבוכה, אוקיי? בואי תשמיע לי, תשמיע.
אהובה שלי, העברתי לך את הכסף של הדוד, ראית? אני יודע שזה עוד לא הכל, אבל אני מחזיר לך את החצי השני בחודש הבא. קמתי היום בבוקר בלעדייך במיטה ונשבר לי הלב. אפילו שאני יודע שאנחנו תכף נפגשים. כל החיים חיכיתי לך.
אוקיי. סליזי קצת, אבל אוקיי, לא יודעת, לא שופטת. אם לך זה עובד, אז...
זה לא עובד לי. אני מההתחלה קצת נרתעת מכל הרומנטיקה הזו, אבל בפנים לפנים זה אחרת. אבל חכי, תקשיבי לזה.
אל תתבאסי שצריך לבטל היום. יש לנו את כל החיים לפנינו. מה זה ערב אחד לעומת חיים שלמים שחיכיתי לך? לא אוהב לקום בבוקר כשאת לא במיטה. שוב אותה צביטה בלב.
אני חושבת שאני מתחילה להבין מה קפץ לך. יש לך עוד?
עוד אחד, תשמעי.
קמתי היום בבוקר במיטה שלי ולא היית כאן. כל פעם שזה קורה זה מכאיב לי. אני רוצה אותך איתי תמיד, את יודעת? אני מחכה כל כך לראות אותך. מה זה מצטער שזה לא יוצא היום? אבל אני מבטיח לפצות אותך. מחר תתלבשי יפה בשבילי, טוב? בא לי להיות איתך ולשכוח את הזמן.
לא יודעת, אני ישר בא לי להגיד לך דברים, אבל... חכי. תשמעי, את שמעת את הסיפור. אני כל פעם שאני נכנסת לחקירה, יש סיכון אמיתי שמשהו יארס. את בטוחה שזה המבט שאת רוצה? את בטוחה שאת רוצה אותי שם? כי אני מזכירה לך איך הצלחתי להרוס את היחסים עם הבן שלי והקלה שלי.
אני מרגישה שמשהו לא מסתדר, אמרתי לך. אני מרגישה שהוא עושה הכל כדי שאני ארגיש מחוזרת. כאילו הוא מצטט לי דברים ממסדרות ואופרות סבון, לפי הספר, וזה עבד לו. אבל אני יושבת כאן איתך, ואני לומדת איך את חושבת ומסתכלת, ואני דואגת, נורא. אני סומכת עלייך עכשיו יותר ממה שאני סומכת עליי.
אוקיי, אני איתך. אני איתך עד שתגידי שאת לא רוצה שאני אדחף יותר. בסדר?
את לא נדחפת, מירי. אני מזמינה אותך.
אוקיי. אוקיי, מותק. אז בואי תגידי לי את. מה קפץ לך?
יש דברים שחוזרים, ורק בהודעות. הקטע עם המיטה, החיכיתי לך כל החיים, הצוויתה בלב, וכשאני איתו זה לא שם.
כמו הפער הזה, אה? בין מה שעובר תיווך ומה שלא.
בדיוק, כן, זה.
אז מה את רוצה להגיד? שיש יד מכוונת?
לא יודעת, אני כבר לא סומכת על עצמי.
אבל את חייבת לסמוך על עצמך. את שומעת משהו, את שומעת את זה שאת מתכתבת עם אדם אחד ופוגשת אדם אחר. את שומעת את זה שיש עוד גורם בקשר שלכם. או אולי עוד צד של דורון. משהו חורק, אוקיי? ותשמעי, לסמוך על תחושות הבטן שלך, זה הדבר הכי חשוב כאן.
אז מה עושים?
את רוצה לגמור את זה?
אני חושבת שרגשית זה כבר גמור, אבל... את יודעת מה? אני חייבת לדעת. אני חייבת להבין מה קורה שם.
אני חייבת לשאול. הוא היה אלים אלייך באיזשהו שלב? אפילו משהו קטן?
לא. לא, 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 כלום, לא בכיוון. אני לא מפחדת ממנו. אני חושבת שזה משהו אחר. אבל אני לא חוששת ממנו, לא ככה.
אני רוצה הבטחה ממך, אוקיי? לא משנה מה. לא משנה לאן זה הולך. את לא עושה כלום בלי לדבר איתי. וכל דבר, הכי קטן, גם באמצע הלילה, את מתקשרת אליי. אני זמינה לך בכל שעה ואני כאן.
אוקיי. מה עוד?
כרגע כלום. תשארי עם היד על הדופק, תשמרי את כל ההודעות הקוליות שהוא שולח לך.
ולהתנהג כרגיל?
כן, כן, שלא יחשוד שאנחנו חושדות. רגע, מפתח לדירה שלך יש לו?
לא.
יופי. את יודעת מה? בואי נראה איך הוא מגיב אם את פתאום נעלמת לו ליומיים. בלי דרמות או משהו, רק לא עונה לו.
ואז חוזרת אליו כאילו כלום.
ומה זה ישנה?
אם הוא מסוכן, הוא לא יגיב לזה טוב.
מה זאת אומרת לא יגיב לזה טוב?
הוא יכול להתהפך עלייך.
ואם הוא לא יתרגש וימשיך כאילו כלום?
אז אנחנו עדיין עם היד על הדופק.
אז אולי הוא בוחן אותי ואני בוחנת אותו.
עכשיו הבנת.
אני מעדיפה לדעת אם מי אני מאשר לו.
בדיוק. דפנה, תשמחי על חוש הריח שלך. את הרחת משהו לא טוב. בכל דבר הכי קטן את מתקשרת, כן? ואם זה כשהוא לידך ואת חייבת להוטט לי, תגידי ש... תגידי לי שיש לך פיצוח לגבי זקס, אוקיי?
האזנתם למפצחות. פודקאסט עלילתי מבית מדברים עברית. כותבות, נילי אסיה ומעיין רוגל. עריכה ועיצוב סאונד, דולב אזולאי. בתפקיד מירי נחום, טלי קרק. בתפקיד דפנה שחק, עדי דרורי. בתפקיד דורון רגב, ג'וני רוזנבלום.